למדנו בפעם הקודמת את רובו. אנחנו נזכור את החלק הראשון שלו ונראה את הסיום. הרב אמר לנו שציבור יש לו אינסטינקטים. הוא לא עובד כל כך לפי שיקול ובחירה, אלא יותר תחושות טבעיות, מה טוב בשבילו, מה מסוכן, ועל פי זה הוא מתנהג. ממשיך הרב ואומר שהכוח הזה, הכוח הטבעי הזה של ציבור, הוא חזק יותר מאוד מכל שיקול, שיקולים אחרים וחשבונות. ואנחנו רואים תופעות של פעילות ציבור, של תנועות ציבוריות, שהן יוצרות מלחמות ומאבקים גדולים ועצומים שלא היה אפשר לצפות אותם מראש. אחר כך באים פילוסופים, חוקרים ומבארים את התופעות הללו, אבל לא יכלו היו לצפות אותם מראש. על פי זה הסביר לנו הרב מדוע אמינות מלאה שנאה כלפי היהדות. כי אמינות חשה שהיהדות היא מסכנת את קיומה, ועל כן היא נמצאת בהתנגדות ובשנאה גדולה כלפי היהדות. היהדות, אומר הרב, גם יש לה טבע עמוק, פנימי, והיסוד הייחודי של היהדות זה היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית, קודם שיבהרו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי, להערה של היהדות בצורה יותר תורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים. כלומר, היהדות מכרת בהכרה הטבעית שעניינה הוא להיות מוארת בהערה האלוקית. בהערה האלוקית התאורה, העליונה. וזה הטבע שלה, והמגמה שלה, להשלים את עצמה על ידי רוחה העצמי בהרצאה היסטורית. זאת כל מגמתה. והאמצעים כמובן זה התורה והמצוות. הם הצינורות שעל ידם הערה הזאת מהירה על ישראל. אומר הרב שיחידים, יש אנשים בעולם גם כן חסידים ופילוסופים, אנשי קודש. אבל אין אומה כזאת שהיא קדושה, אומה שהיא אלוקית, רק האומה הישראלית. וכיוון שהאומה הישראלית היא אומה עם תכונות עמוקות, נשמתיות מיוחדות, היא דרוש לה גם פרנסה. כך הרב אומר, כלכלה מיוחדת, מזון רוחני מיוחד, מתאים לרוח המיוחדת שלה. ואומנם, אנחנו זקוקים לתרבות הכללית לא פחות מכל עם אחר. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בתרבות הכללית שיש לכל עם ועם, אלא אנחנו, דרושה לנו עוד תוספת, תוספת שיותר חשובה מהתרבות הכללית, התוספת המיוחדת שלנו, הדרך הרוחנית, האמונית, הפנימית. ואם אנחנו חשים שיש איזה זרם, שרוח זר, אם תראה שיבוא איזה רוח זר להעתיק אותה ממקור חיי המיוחדים ולהטותה לצד הסיפוק רק בכלכלה הכללית, ומכל שכן אם בשלילה תקיפה ומכרחת ישלול אותו הרוח את מזונה המיוחדה, להחזיק את רוחה ולפרנס, תדע כי אויב ניצב לה, ובכל עוז כוחה הפנימי תעמוד על נפשה.
יחידים כן פועלים על פי השכל, והציבור מורכב מיחידים.
נכון. מצד אחד אנחנו אומרים אין בכלל אלא מה שבפרט, אבל מאידך גיסא אנחנו מכירים את העובדה הזאת שהיחידים יותר ניידים ויכולים לזוז מדרך אחת לדרך אחרת, וכוח הבחירה שלהם יותר בולט, והציבור הוא פחות נייד, הוא יותר קבוע. כמו שאומר הרמב״ם, שכאילו שלכלל אין בחירה במובן מסוים. וזה כאן אומר הרב, שהציבור הוא פועל לפי איזה עומקים יותר גדולים מאשר כוח הבחירה. הטבע הסגולתי הפנימי הוא מכוון את הציבור. אנחנו כבר כמה פעמים הסברנו שציבור צריכים להסתכל עליו במבט נכון. זה לא הצטברות של פרטים שנתגבצו ביחד לאיזה שהיא מגמה משותפת. ציבור זה הכלל, נשמה כללית שמופיעה בפרטים. כלומר, בישראל, עם ישראל, השורש שלו זה נשמה אחת כללית, שהיא מתפרטת ומתפשטת ומופיעה באומה הישראלית לדורותיה. והפרטים הם גילוי של הכלל. והשורש היותר פנימי של הכלל הוא יותר עוצמתי וחזק, והוא לא בנוי על אוסף של הפרטים, אלא להפך, הפרטים הם תולדה מהכלל. לכן כשאדם רוצה להתקרב אל השם, הוא מוכרח להתקרב אל השם דרך כלל ישראל, מפני שזה המקור שלו. ממשיך הרב לומר, מה באמת ההגדרה המיוחדת של האופי המיוחד הישראלי? הטוב האלוקי בקרבה. ישראל טובים, הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, והסגולה הזאת האלוקית נמצאת גם בישראל. הטוב האלוקי בקרבה ובעולם שיגלה על ידי ישיבתה השלמה בארצה, זאתי תכונתה האידיאלית. להיות אלוקים, אלוקים זה טוב, כן? היצירה החופשית והמדע, ההולך והאור, הינם לסניפים נחמדים לתכונתה האידיאלית. יש מקום כמובן למדע, לחופש היצירה, לאומנות, לכל הדרכים של הביטויים בשטח המדע. המדע לכל סוגיו, כן? יצירה חופשית והמדע ההולך והאור אינם לה סניפים נכבדים לתכונתה האידיאלית. אבל גם שני אלה לא יוכלו לבוא למרום גובהם, כלומר שני אלה, היצירה החופשית והמדע, כי אם כשישתמר רוחה העליון בקרבה על פי טבעה מיוחד. המרומה מכל יצירה אנושית ומכל מדע וחזון לב, כי גבוה שמיים מארץ, כי גבוה המחשבות אלוקים דרכיו, ממחשבות בן אדם ודרכיו. פשוט מאוד. כלומר, הרוח הפנימית של בישראל, רוח אלוקים, רוח השמש בקרבה. והמדע האנושי והיצירה האנושית היא אנושית, היא מוגבלת. והפער בין אור השם המופיע בישראל ובין ההשכלה הכללית הוא פער כגבוה שמיים וארץ, כגבוה מחשבות אלוקים ממחשבות אדם. אז יש מקום כמובן, ויש צורך אפילו, שבישראל יופיעו גם הכלים המדעיים, החופש היצירה, מדעי הרוח, מדעי הטבע, אבל הם צריכים להיות כמובן נלווים אל העיקר. כשישתמר בקרבה תכסיס המביא את טבע הרוח להבריא על פי תכונתה, שהם אורחות היהדות שבחיים, כלומר, כשיש בישראל הטבע העיקרי, הטבע האלוקי שלה, וההתנהגות בפועל, אורחות היהדות שבחיים, באומה בכללה באופן רשמי, כלומר שכך תהיה הנהגה הרשמית של האומה, ובכל ציון של פומבי, וביחידים לפי האופי היותר אפשרי להיקלט בחינוכם ובדעותיהם. עם ישראל יופיע בכללותו, עם התוכן הרוחני המיוחד שלו, וגם בפרטיו כל אחד לפי מה שהוא, אז ימצאו להם היצירה, והמדע החופשי קר, נרחב ובטוח בקרבה. אז יכולים לעסוק גם במדע, גם ביצירה, פיתוח, כן, השירה, הספרות, האומנות, הכל. המוזיקה. וכל זמן שהיא פתוחה בכלכלתה המיוחדת, תדע בטח כי תשוב לה לברכה גם הכלכלה הכללית. כלומר, אם יש לה את היסוד שלה, אז היא, זה יוסיף לה כמובן לברכה גם הכלכלה הכללית, שהיא צריכה לה לא פחות מכולם ואולי יותר לפי מידת עילויה. עכשיו בערב לבאר. וכשבאים נמרי לב ומזלזלים ברוחה ובועטים ברגל זדון בתכסיסי חיה, היא מתחלחלת ויודעת כי עת צרה היא לה. כשהאומה פוגשת רוח אחרת שמזלזלת ברוחה ומזלזלת בדרכיה ובמנהגותיה של האומה הישראלית, אז היא יודעת, היא עת צרה. השאלה על דבר המהות והערך של ההכרה הטבעית של נימוק הצער הזה, כמובן לא תוכל להיפטר מן ההמון המרגיש כי אם מאנשי לב המבינים את תוכן החיזיון. היא עורגת למילוי אופייה. המילוי הזה צריך הוא גם ליצירה חופשית ולמדע במובן היותר מלא. כלומר, מצד אחד האומה שעורגת למילוי אופייה והיא צריכה את כל היצירה החופשית והמדע. ועם זה, היא רואה שהמערסים הללו שנעשו לה כזרים גורמים לה שהיא מוכרחת כדי להגן על רוחה המיוחד לסתום חלונות נגד הערה החיצונית של יצירה ומדע שאינה מיוחדת בבירור גמור לרוחה הפנימי, מפני שבשם יצירה ומדע זה באים הלוחמים הללו למחוק את דמותה. כלומר, כשעם ישראל, כשהאומה נפגשת עם מציאות כזאת שבשם המדע, בשם חופש היצירה ובשם הדמוקרטיה באים להרוס את רוחה הפנימית של האומה בשם ההשקפות החברתיות המוסריות כביכול, בשם ה, כן, ה, האומניות, באים להרוס את רוחה הפנימי של האומה, היא חייבת להתנתק. וכאן כאילו הרב מסביר את הדרך של החרדים. סכנה להיכנס לאוניברסיטאות, סכנה להיפגש עם אנשי מדע, אנשי יצירה, מפני שהם לוחמים בשם המדע והיצירה בתורה.
הוא אומר, כאילו, למה זה קרה
שהיהדות נהייתה חרדית? כן. הוא אומר, כאילו, למה זה קרה? כן. זו תופעה שהיא, כאילו, יוצאת, מוכרחת, כי חייבים להתגונן. אם יש סכנה, סכנה קיומית, אז אדם מוכן להקריב אפילו עברים בשביל לחיות, אפילו שהוא צריך אותם. אבל כדי להתקיים, הוא מוכן אפילו לפגוע בדברים הכרחים הכי חשובים לו, אבל לשמור על הנשמה. התורה, היצירה והמדע הם דברים מאוד מאוד חשובים, אנחנו לא מזלזלים בזה. לא רק שאנחנו לא מזלזלים, אנחנו צריכים את זה. זה חלק מהשלימות של ההופעה של האומה הישראלית, שצריכה להופיע ברוחה גדול על כל היצירה ועל כל המדע ועל כל סוגי המדע, כמו שאמרתי, מדעי הרוח, מדעי הטבע, הכל בעצם מופיע אור השם. אבל כשבאים בשם המדע לסתור את דבר השם, אז כאילו אין ברירה, חייבים לחסום את הקשר, לסגור את החלונות, כמו שאומר הרב, סתום חלונות, יש בחוץ אור, אבל אין ברירה, זה אור שהוא מנוגד לאור שלנו, מופיע בצורה מנוגדת. ואם גם נאמר, אומר הרב, שלא תוכל לנחול לניצחון מוחלט בדרך הזה של השימור המצומצם בלבדו. כלומר, על ידי ההצטמצמות וההסתגרות וההתנתקות מהמדע, מהספרות, מהיצירה, אז אי אפשר לנחול ניצחון מוחלט. הלא כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אחותם שהם באמת מלאים רוח אומץ. ועת משבר כזאת צריכים הם להכריז ולפרש. שתכסיסי החיים הקדושים, התורה והמצווה, שמלאים מרוח האומה ויוצרים בקרבם את כוח חייה בצביונה המיוחד, הם הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע, וגם להפרחת האומה והכרת אידיאליה, תחייתה ובניינה. הרב כאן מוסיף עוד איזה נקודה, גם בשם רוח התחייה, באו כאילו לפנות עורף אל היהדות, הציונות, כאילו אין לדבר עם היהדות, ככה הם הכריזו. אמר השקפת הציונות, כאילו השקפה חופשית, השקפה שמנותקת מהיהדות, כי בא לחיות חיים מודרניים, לא לעזוב את כל המקובעות כביכול של דרך האמונה והתורה שהייתה עד עכשיו. אומר לנו הרב, ההפך הגמור. אנשים מלאים רוח אומץ. כלומר, ההכרזה הזאת צריכה אומץ. מכיוון שאם אתה תומך במדע, ביצירה, בשעה שהם כל כך מנוגדים, מופיעים בניגוד לתורה, זה לכאורה, זה מחליש את כוח העמידה מול המדע. אבל אם אתה מתרומם על זה, ואתה יודע שאומנם כעת יש משבר, ויש כעת תנועה כזאת שבשם המדע היא מנוגדת לתורה, אבל אתם צריכים להגיד, אנחנו מתרוממים על זה. שאדרבה, אם ישמרו על התורה כראוי, חיי קודש, תורה ומצווה, שמלאים מרוח האומה, ויוצרים בקרבם את כוח חיה בצביונה המיוחד, להכריז ולהודיע שהם הם הבסיס היותר מובטח גם לחופש היצירה והמדע. זה לא בניגוד, אלא להפך. זה תשתית רוחנית, עמוקה, פנימית, שהיא תרחיב את חופש היצירה והמדע. וגם להפרחת האומה והכרת אידיאליה. כלומר, גם האומה לא תיפגע מהופעת הקודש, אלא להפך, היא תפרח. תחייתה ובניינה. יפרחו.
לכאורה אנשים האלה הולכים נגד הרב הסביר שאין סתירה דתית, אבל הרב הסביר שאין סתירה.
כן.
האנשים האלה הולכים נגד
האינסטינקט
הטבעי של האומה.
מי? איזה אנשים? הנמצא פה. כן, לא, הם לא הולכים נגד. הם לא אומרים שעכשיו תלך ותתחבר אל המדע ואל היצירה כמו שהם עכשיו. הם אומרים, זה מצב משברי, זה לא המצב האידיאלי. הניתוק שיש, שאנחנו נאלצים להתנתק מהמדע, מהיצירה, הניתוק הזה הוא לא מושלם, רק אין ברירה. במצב הנוכחי הזה אנחנו חייבים ליצור נתק, לסגור את החלונות, לא להיות מושפעים, כי המדע הוא כביכול נלחם בתורה. אנשי המדע נלחמים בתורה. אנשי היצירה החופשית נלחמים במדע. אבל באמת אין סתירה. אין סתירה בין המדע ובין התורה. לא רק שאין סתירה, אלא המדע זקוק לתורה. לא רק שאנחנו זקוקים למדע כדי להרחיב את תורה של תורה, המדע יופיע בשלמותו היותר מושלמת כשיהיה מבוסס על הבסיס הזה של ההשקפה האמונית והבסיס הזה של חיים, של תורה ומצוות, הוא יתרחב יותר, הוא יגדל יותר, תחיית האומה תופיע יותר בשלמות, הספרות תתרחב עוד יותר. לכאורה במבט החיצוני נראה שזה תרתי דסתרי. כמו שאלה שמבחוץ מסתכלים על זה. כי התורה מדריכה אותנו להסתכל במבט מסוים על החיים. וחופש היצירה, פירושו של דבר, חופש לחשוב איך שרוצים. חופש, חופש גמור. לא להיות חייבים לחשוב לפי איזה נקודת מוצא מוגבלת. אבל כשמכירים את האמונה בגלותה, האמונה היא מקיפה את הכל, היא לא מגבילה. זה רק באופן חיצוני נראה שזה מגביל, זה לא ככה. האמונה בריבונו של עולם, שהוא המקור של כל המציאות, המקור של כל המדע, המקור של כל היצירה, המקור של הכל. ההתקשרות עם ריבונו של עולם היא לא מגבילה, היא לא מצמצמת, היא מרחיבה. להפך, העולם האנושי הוא מצומצם. השכל האנושי הוא מוגבל. ואם אתה מתרומם לשכל האלוקי, לשפע האלוקי העליון שמעל הצמצומים, אתה מתרחב יותר. והרחבה הזאת אחר כך מתפשטת אל תוך השכל האנושי, אל תוך כוחות הדמיון האנושיים, את כל הכוחות הרוחניים שבאדם, והם הולכים ומתרחבים ולא מצטמצמים. כן?
אבל אין לנו בזה תפיסה. מה זאת אומרת שאנחנו מתקרבים לשכל אלוקי? אין לנו בזה תפיסה. התורה, זה שזה נקודה ראשונה, מה שאני מבין. דבר שני, התורה כן יש תחומים שאומרת, תשמע, אתה לא נכנס אליה. אז התורה כן מצמצמת.
היא לא מצמצמת, היא מרחיבה.
אבל היא אומרת שיש מקומות שאסור
לך להיכנס,
למה היא לא
מצמצמת? כי אתה תיפגע, לא תרחיב, לא תתקדם, כי אתה תוזק. המקומות שהתורה אומרת לא להתרחב אליהם, מקומות שיש גם המדע, גם מגביל אותך לא לעשות דברים כאלה ולא ללכת בכיוונים מוטעים כמובן. כל מחשבה וכל הסתכלות היא מקבילה, אבל ההסתכלות של התורה היא ההסתכלות הכי רחבה שיכולה להיות, והיא מרחיבה את המבט למבט עוד יותר גבוה, מבט עליון אלוקי. כל התנועות המוסר האנושיות הן תנועות מוסר אנושי מוגבל, ועובדה היא שהן מתחלפות משנה, מדור לדור. ומה יכול להיות המוסר המוחלט? זה המוסר האלוקי. המוסר האלוקי שהוא ניתן על ידי בורא עולם, בורא האנושות, והוא נותן לנו גם את ההדרכה איך אנחנו צריכים לחיות נכון. התורה והמצווה במדרגות היותר שלמות, היותר עליונות, הם עשיית הדשמיה, היא מרחיבות את כל המושגים, את כל התפיסות. ואז אדם יכול להיות חיי יצירה מאוד גדולים. להפך, המרחב האלוקי כביכול הוא אין גבולי. וכשאתה עושה מצווה, בעצם אתה מתקשר עם למעלה מהגבולות. אתה מתקשר עם אור השם. כשאתה לומד תורה, אתה מתקשר עם הערה עליונה, כמה שאתה יכול להשיג מבחינתך, אבל אתה שייך לאיזה שפע גדול שהוא גבוה מעל הגבולות האנושיים של האדם. אתה מתרחב על ידי זה. אתה מגדיל את הרוח. ואז כמובן זוכים גם לשפע של רוח הקודש והשגות עליונות. הווה אומר שאין סתירה בין היצירה החופשית באמת ובין המדע לבין התפיסה התורנית. המדע הוא מוגבל, ולפי מה שאתה מבין, בא דור אחר ואומר שההנחות שהניחו בקודם הן לא נכונות, ומשנה את ההנחות האלה. ועוד פעם מתקדם עוד דור ועוד פעם משנה את ההנחות שלו. כי המדע הוא אנושי, הוא טוב מאוד, כי הוא ממשיך את ההוראה האלוקית לתוך ההשכלה של אדם. אבל ודאי שהוא מוגבל, ואור השם הוא בלתי מוגבל. ומה שהרב אומר זה לא איזה אמירה בעלמא. צאו, ראו את בכתבי הרב, איך שהיכולת שלו להתרחב ללא גבולות, כאילו, לשוט במרחבים העצומים של יצירה. באמת של חופש. אבל חופש אמיתי, חופש עליון. אנחנו לא נקרא חופש לכל סטייה, לכל נטייה רוחנית, לכל נטייה שהיא מושכת את האדם למקומות לא טובים, שזה נקרא שאדם חופשי. זה לא נקרא חופש, להפך. הוא משתעבד לנטיות נמוכות, שמפילות אותו, שמגבילות אותו, שמניחות אותו. יש חופש לאכול מה שרוצים לאכול. אם אדם יוכל באופן להתמסר לתאוות האכילה שלו. וגדל, כן. הוא חופשי. הוא חופשי, אבל הוא מסכן. זה לא חופשי. הוא מורבל. מורבל בהליכתו, כמובן, אם הוא יוכל וישמין ויעלה ויעשה מה שהוא רוצה, אז מה? זה חופש? זה נקרא חופש? מי שלהפך, מי שמצמצם באכילתו, הוא יותר חופשי. הוא שולט על יצרה. הוא בן אדם חופשי. המילה חופש, צריכים להסביר אותה באופן הנכון. החופש האמיתי זה בעצם שאדם מגלה את הטבע העמוק הפנימי, פנים פנימי שלו. אז הוא חופשי, הוא לא מושפע מהשפעות זרות, ולא מושפע מנטיות צדדיות בתוכו, והוא שולט, שולט בכוחות שלו. זה חופש, זה שיח חופש.
הטבע הזה הוא גם בעצם
עבדות, ועבדות זה בקוד שבריחו. עבדות לחופש, כן. האם עבדות לחופש זה עבדות? כן. עבדות לחופש.
אבל זה לא עבדות לרצון שלי, זה עבדות לרצון של מישהו אחר.
אנחנו יצאנו ממצרים לחירות עולם. מהי החירות עולם שיצאנו ממצרים? להיות שייכים לריבונו של עולם. יצאנו מהמוגבלות אל החופש. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זה לא איזו אמירה, זו פרזה. זו אמירה אמיתית. כי מי שעוסק בתורה, הוא מגלה את המציאות הפנים פנימית שלו, והוא לא מושפע מאחרים. מה זה לא חופש? זה החטא. איך התחיל החטא? שאדם שומע לא לעצמו, הוא מקשיב לחווה. חווה לא שומעת לעצמה, אלא מקשיבה לנחש. ברגע שאדם לא עושה מה שהוא רוצה, לא עושה מה שאחרים אומרים לו לעשות, ואחרים זה יכול להיות גם בתוכו נטיות לא נכונות, הוא לא חופשי. מתי הוא חופשי? כשהוא שולט על כל הכוחות. שבאמת הוא בוחר בו במה שהוא רוצה. מה פירוש במה שהוא רוצה? אמרתי כבר פעם, שאף פעם הוא לא יתחרט על זה. זה סימן שזה רצונו האמיתי. אם אדם עושה דבר שמחר הוא מתחרט עליו, אז זה לא הרצון שלו. אבל אם אדם עושה דבר שלעולם לא יתחרט עליו, שזה באמת, זה מה שהוא רוצה, זה החופש האמיתי. כן?
למה התורה
מבדילה
את המדע? הם לא עוסקים באותם תחומים. המדע עוסק במה יש בעולם, והתורה עוסק במוסר.
נכון.
אז זה לא קשור.
המדע גם עוסק במוסר, אילולא היה... המדע לא רק עוסק בפיתוח כל מיני אמצעים טכנולוגיים. יש מדעי הרוח, יש מדעי הטבע. מדעי הטבע הם מבררים כדי להבין את כל מיני תהליכים בטבע, אז הם מנסים להבין איך נוצרים הדברים הללו, ואז הם משארים כמה זמן העולם קיים. ואיך מתאבים כל השינויים בעולם. ואז הם באים עם השקפת עולם, שהעולם הוא קדמון, או שהעולם הוא נרצר באופנים כאלה ואחרים, שלא כמו הדרכתה של התורה. ואז הם באים בשם הדגל הזה של העולם. העולם, המדע אומר שהברכה של התורה היא כביכול, הם סותרים, הם מנוגדת להשקפתם. באמת, באופן היותר עמוק, מה שאתה אומר, זה הרב אומר באורות, באגרות כמה פעמים, שהתורה היא לא עוסקת במישור הזה של המדע. לכן מה שאתה מדברת על 6,000 שנה ועל ששת ימי בראשית וכו', זה במושגים מוכנים יותר, זה לא במושגים ממש כפשוטם של דברים, של ימים וכדומה. אבל בשם המדע, כך היום, כל מי שלומד ביולוגיה, כימיה וכדומה, יש כאילו השקפת עולם כזאת של מדעי הטבע, שהיא מניחה הנחות שהן כביכול מנוגדות לתורה. באמת אנשי המדע הדתיים, הם אומרים, זה שני מישורים נפרדים, זה לא קשור אחד בשני.
שהרב אומר שזה מפתח, זה לא בהכרח למדעים מדויקים, או מדעי הטבע,
הכל,
מדעי הרוח.
הכל, כל מה שמבחינת האמונה, ככל מה שהמדע התפתח, האמונה בעצם מופיעה יותר, יש לה יותר כלים להופיע בהם. אתה רוצה, אתה, גדולת האמונה מתפתחת מתוך ההתבוננות מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, מה עמקו מעשיך השם. המדע מתפתח, אתה רואה את פלאי הטבע, אתה כביכול עוד יותר רואה את הגדלות האלוקית. אמנם אנחנו יודעים שהגדלות האלוקית, כל הדברים הללו הם כאין וכאפס, לעומת מה שריבונו של עולם יכול ליצור, כן? כי כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בפסיק אחד, באות אחת, בהי, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אבל בכל זאת, אנחנו מנסים להבין את הקדוש ברוך הוא מתוך, גם מתוך הבריאה, וככל שאנחנו מבינים את הבריאה יותר, אנחנו יותר, האמונה אצלנו מתרחבת ומתגדלת. זה בצד המדעי, מדעי הטבע, גם בצד הרוחני, ככל מה שההסתכלות יותר נהיית מופשטת, והמחשבות יותר נהיית רחבות ופחות והמושג גם מתעלה, אז האמונה הולכת ומופיעה בכלים יותר רחבים, יותר גדולים, יותר עצומים. אז מה שרב רצה לומר לנו, אנחנו בעצם שואפים להשתמש בכל הכלים הללו, זה לא תרתי דסתרי, לזכור. ומצד שני, כשיש מצב כזה, שעל ידי המדע והיצירה באים לסתור את התורה, אין ברירה, צריך לחסום. אנחנו רואים שבאמת יש כאן שני מהלכים. הציבור החרדי וגם התורני הוא מציב חומות. אלה חומות יותר גדולות, אלה חומות פחות גדולות, חומות של מחסומים, כדי לא להיות מושפעים. אנחנו, יש לנו בתי ספר לפני עצמנו, אנחנו לא לומדים בתי ספר יחד עם כולם, ואפילו מקימים מכונים ומכללות שלנו ולא ביחד, מגבילים את עצמנו כי אנחנו רוצים לשמור על עצמנו. ויש ציבור החרדי שהוא עוד יותר, שם חומות יותר חזקות, יותר חריפות, וכמובן שזה משפיע גם על צמצומים בהשקפת עולם. אבל פיקוח נפש, לוחי הכל, כן. ככה אומר, התלוי. המטרה שלנו היא צריכה להיות שאנחנו לא מפחדים. שאנחנו מגיעים לבריאות כזאת חזקה, שאנחנו יודעים להתפשט אל המדע, ולא, וזה לא מפיל אותנו אלא להפך. אבל אם אנחנו הולכים בקיצוניות בדרך הזאת, אז יש הרבה חללים. אם אנחנו ניפתח לחלוטין ונגיד, אנחנו חוששים, ויכולים ללכת, ללמוד בכל מיני מקומות, או לפני שמתבססים הרבה הרבה בעולמה של תורה, אז יש הרבה נופלים. והציבור שלנו, בחלקו הגדול, הוא באמת נפגע, יש הרבה נפגעים. בסופו של דבר התוצאה תהיה שאנחנו נגמר על זה. אבל השאלה אם מותר להקריב דור בשביל אחר כך שנתגבר. צריכים ללכת במהלך בנוי בהדרגה, לבנות כוחות רוחניים חזקים מאוד שיוצרים את המציאות שאנחנו לא מפחדים. אנחנו בדרך הזאת התקדמנו כמה שלבים. למשל, פעם היה מצב כזה שמי שיוצא לצבא, הוא מתקלקל. אין דבר כזה יוצא לצבא ולא מתקלקל. זה ככה. יחידי סגולה היו מחזיקים מעמד. אבל בדרך כלל, הולך לצבא, מתקלקל. זה הסדר. אנשים הלכים לאוניברסיטה, מתקלקלו. אלה לקח להם שנה, אלה שנתיים, אלה שלוש, אבל זה מה שהיה בסוף. והיום, ברוך השם, הצלחנו ליצור בריאות כזאת לא, עדיין אנחנו לא שלמים בזה. ועדיין צריכים זהירויות גדולות. הצלחנו ליצור בריאות כזאת שאנשים הולכים לצבא, וסוג של אנשים שהולכים לצבא, וזה לא גורם להם לקלקולים. להפך. ההתנסות הזאת היא אפילו לפעמים מחזקת אותם, ולא מורידה. יש כאלה שגם הולכים ללימודים אקדמיים, והם נשארים בריאים בנפשם הרוחנית, האמונית. התהליך הזה הוא הולך ונוצר. והולכים ומתפתחים אנשי מדע, שהם גם אנשי תורה, מופיעים, מדעים אחרים, וזהו תהליך, וזה תהליך טוב. אבל לא צריכים להגיד שכולה אסור לעסוק בכל הדברים, ורק כל עניינו של עם ישראל זה רק תורה, זה לא ככה. עם ישראל הוא, יש לו רמח איברים שעשה גידים לאומה, וצריך הוא להקיף את הכל, אנחנו לא צריכים להיות תלויים באחרים. אולי לעתיד לבוא, אנחנו נהיה נשמה והם יהיו גוף, אני לא יודע. אבל המדינת ישראל היא צריכה להיות מדינה עצמאית, שהיא לא תלויה באחרים. שיש לה רפואה משלה, להפך, שכולם יהיו תלויים בנו. שאנחנו מבחינת כלכלה, מבחינת כלכלית, אנחנו נגיע לעצמאות, אבל לא רק לעצמאות, נגיע לזה שהעמים יהיו תלויים בנו. יש לנו את כוחות היצירה המיוחדים, את הכישרונות המיוחדים, שבאמת זה כך יהיה. ונעסוק בכל אחד בתחומו. יהיו כאלה שיהיו אנשי מדע, מדעי הטבע, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אנשי עבודות סוציאלית, מדעי החברה וכדומה, ונגיע למצב כזה שהכל בא מתוך עולמה של תורה.
זה לא מחיר כבד אבל?
מחיר כבד, לכן אני אומר שאנחנו צריכים ללכת בזהירות. מי שלומד בישיבה 7 שנים, יש לו איתנות בדרך כלל מאוד גדולה, ומי שאין לו איתנות הוא מפחד לצאת. כי הוא מאוד יודע את ערכה של תורה, והוא בעצמו יודע, זה לא בשבילי. כמו שיש כאלה שרוצים להישאר ביישובים תורניים, מפחדים לצאת, ויש כאלה שהולכים לגרעינים ולא יורדים שם אלא עולים. יש כאלה שהולכים לגרעינים כדי להיות פחות מחויבים. יש כאלה שהולכים לגרעינים כדי להשפיע, כדי לרומם. והם לא נפגעים מזה. הם להפך, הם אפילו נבנים מבחינה רוחנית. צריך כל אחד ואחד לדעת את יכולתו ואת כוחותיו, ולפי זה באמת לפעול. אנחנו בישיבה רוצים לפתח אנשים כאלה שהם בריאים, שלא רק שלא מפחדים אחרי שיפחדו מהם, שיפחדו להיות על ידם שמה יושפיעו מהם שהם מדי קדושה. לאלה שיוצאים לצבא, אני אומר להם, ההגנה הכי טובה זה התקפה. אם אתה רוצה לא להתקלקל, אתה צריך להשפיע על אחר. אתה צריך לראות את האידיאל שלך בצבא, לא רק להיות חייל טוב, מצוין, ומקיים את המצווה של החיילות בכל השלימות, כי זו מצווה גדולה, דאורייתא, כן. מצוות תלמוד תורה עוד יותר גדולה, אבל מצוות הצבא היא מצווה מאוד גדולה. ותהיה חייל הכי טוב שאפשר, אבל גם תדע שאתה צריך לקרב אחרים. ראשית כל לעשות את זה על ידי הדוגמה אישית. תהיה בן אדם, תעזור לכולם, תסייע לכולם. שיראו שבן תורה הוא אדם עם אישיות, באמת כדאי להיות כמו. ואם אתה מרגיש שמישהו מתעניין, אז תרב אותו, תזכה אותו. אנחנו לא צריכים להיות עדינים. אם מישהו, אם אנחנו מרגישים שאפשר לקרב אנשים, צריך לעשות את זה באופן אקטיבי, באמת לפעול, לקרב אותם. למשוך אותם, ראית פעם בית הכנסת, אתה פעם התפללת, בוא תכיר את העולם הזה, בוא תראה מה זה, ותסלק את המחסומים שלך, אתה לא חייב להיות, אני לא מכריח אותך, אבל, אבל שלא תהיה מנותק, אתה היה לך סבא, אבא של הסבא, כולם היו, תכיר, תכיר קצת את המציאות, לא, אתה לא, לא מכריח אותך שום דבר, תישאר בעמדתך, אבל בוא תכיר. מי שלא רוצה שלא, לא צריך. מה?
בעצם, כיום שולחים לצבא
דווקא את האלה שמוגדרים פחות מצליחים. שולחים בתורה פחות זה, ואלה שזה, שמשלים בישיבה. תראה, מי שלומד בכל המרץ, אסור להפסיק אותו. כי הוא תורם את התרומה הרוחנית החשובה מאוד לעם ישראל. וכל עוד שאדם נמצא בתנופה גדולה של לימוד, זה לא נכון להפסיק. מי שנמצא במצב כזה שהוא צריך קצת ככה הפוגה, למד מאוד טוב וכולי, וקצת מתחיל לדרוך על המקום, אז כמובן מצוות הצבא היא מצווה מאוד גדולה, והוא צריך, לא שהוא נהיה פתאום חלש, הוא צריך... צריך כאילו, יש לפעמים אדם כמו צריך, יש בין הזמנים, אז לפעמים אדם צריך בין הזמנים קצת יותר ארוך.
אבל
אמר שאם הוא לא מספיק, זה... לא, אז אחרי מספר שנים שאדם בישיבה יש לו חוזק וחוסן מסוים שהוא יכול לעמוד בזה. אם מישהו לא, אז באמת לא כדאי שיצא, אז הוא ילך לנחל החרדי. כל אחד צריך לדעת את מקומו. אבל מי שיוצא, אני אומר, לצאת בגבורה, לצאת בביטחון, ולא לפחד, ולקרב, לפעול לקירוב, לקירוב אחרים. זה לא... זה מי שהזוהר אומר שמי שהוא מקרב אחרים, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. ומי שמחזיר אנשים מתשובה, אז צריך לרדוף אחריו, כי הוא עושה את הדברים הכי גדולים שיכולים להיות. זה את הנפש אשר עשו בחרן. זה אברהם אבינו שקרב, קרב רחוקים. טוב.